אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
אז אנחנו מדברים היום עם תומר פרץ, אמן ישראלי-אמריקאי שמתגורר בלוס אנג'לס, מי שעומד מאחורי פרויקט 8, פרויקט 8, שלב אנחנו כמובן נשמע בהמשך. אז קודם כל, שלום תומר וברוך הבא ל-SBS בעברית.
ברוכים הנמצאים, תודה רבה.
אני חושבת שאחד הדברים שהכי הפתיע אותי להבין, זה שהמונח art therapy, תרפיה באמצעות אמנות, זה למרות שהיית אמן במשך המון המון שנים לפני שהקמת את פרויקט 8, לפני שהתחלת טיפול באמצעות אמנות, זה מונח שלא הכרת אותו. כשהסתכלתי על יצירות קודמות שלך, היה איזשהו מקום שבו בעצם כן התייחסת לנושאים שיכולים להיות מורכבים, אישיים, באמצעות אמנות. אחד הציורים שראיתי שעשית זה זיכרון שנראה יחסית מוקדם ממלחמת המפרץ. אתה יכול לספר לנו על הרגע הזה?
כן, זה היה כחלק מתערוכה שנקראת Unbreakable, זה היה התערוכה עלתה ב-2011, על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני מנקודת מבט של לוחם פוסט-טראומטי, שהמלחמה שלו בעצם לא התחילה, לא במלחמת המפרץ ולא חומת מגן ולא אוקטובר 7, המלחמה שלו התחילה ביום שהוא באמת הכיר את עצמו. זה בעצם ציור שמסמל על מאיפה אני זוכר את תחילת המלחמה שאני חווה. וזה אני ואחי, אני ואחי, זה הזיכרונות הכי חזקים שיש לי מלחמת המפרץ, זה אני ואחי יושבים בתוך חדר אטום, מלא סלוטייפים, והמקלט למטה עם הדלת הכתומה הזאת, והידית הפלדה, וזה מצחיק שאת מתייחס לציור הזה, כי הציור הזה ישב בסטודיו ובתערוכות וגלריות 13 שנים, ורק 13 שנים הוא באמת נמכר, שזה נותן נקודת מבט גם על כל העניין הזה, כמה פעם ניסיתי לספר את הסיפור שאנחנו מספרים היום, ולא כל כך הקשיבו, והיום באמת כולם מקשיבים, זה תהליך מעניין.
אני חושבת שיש משהו באמת מאוד מעניין להסתכל על אומנות, לפני נקודת שבר שהיא מאוד מאוד גדולה וברורה, ואחריה דברים שאולי לאו דווקא שמנו לב שעשינו, וזה באמת משהו שמאוד מאוד משך אותי ספציפית ביצירה הזאת, עם המסכות אבח על הפנים, משהו שהוא באמת רגע שהוא מאוד מאוד מהותי. אני רוצה רגע להתייחס אליך, לעבודות שלך, ליצירה שלך, לפני השביעי באוקטובר, אנחנו תכף נגיע למה קרה אז. איזה נושאים הרגשת שמשכו אותך? איזה נושאים ציירת? במה היה חשוב לך להתעסק?
אני מהיום הראשון שאני מצייר, זה כאילו אפילו בתור טינג'ר, בעיקר הייתי מצייר מתוך השראה של סיפורים שהייתי חווה אותם יחד עם עוד אנשים. זה התחיל בתור כל מיני סיפורים מוזרים, ואז זה הגיע למצב שממש הייתי נצמד לאנשים במשך כמה ימים, ישן איתם במיטה, התקלח איתם, עושה איתם הכל, כמו איזה, הייתי נצמד אליהם כמו איזה זבוב כזה על הקיר, במצבים גם מאוד מאוד אינטימיים שלהם, רק בשביל ליצור עליהם, והייתי מטייל, הייתי מסתובב בכל מיני מקומות, אם זה מקסיקו, אמריקה הצפונית, הדרומית, המרכז, במזרח אפילו, הייתי רק מחפש כמה שיותר רחוק לנסוע ולחפש את הבן אדם עם הסיפור הכי מטורף ועליו ליצור. שאגב אני יותר על אותם דברים גם היום, פשוט יש כל כך הרבה סיפורים בארץ סביב המלחמה שהם פשוט מאוד מעניינים אותי ולא בא לי לספר שום סיפור אחר, רק את זה.
אנחנו נחזור כמובן תכף לסיפורים שאתה מספר היום. היה איזושהי נקודה של פרויקט מאוד מעניין שיצרת בסוג אחר של משבר, במהלך מגפה של הקורונה. אתה יכול לספר לנו על הפרויקט של 15 minutes?
הפרויקט שיצרתי של 15 minutes הגיע מתוך מקום של, לא יכלתי להיפגש עם האנשים, אבל זה אנשים שהכרתי. זאת אומרת שכל האנשים שציירתי זה אנשים שאני מכיר אותם, ובגלל שלא יכלנו לסוע ולטייל יותר מדי, אז פשוט אני הייתי בסטודיו, והם היו איפה שהם היו, ועלינו לייב באינסטגרם, והצ'אלנג' היה לצייר אותם ב-15 דקות. ותמיד נכשלתי, אף פעם לא הייתי מצליח לצייר אותם 15 דקות, ותמיד הייתי מבקש כזה הערכות, אולי כזה מצחיק, וזה היה משהו מאוד משעשע. ועשיתי את זה במשך, כן, כמה חודשים.
ואז הזמן עובר, אתה בינתיים כבר אמן מבוסס, נמצא בלוס אנג'לס, ואז אתה מגיע סביב אוקטובר 2023 לחופשה בישראל. אתה יכול קצת לספר לנו מה קרה שם?
כן, מגיע כמעט כל שנה לארץ, לביקור. יש לי שלושה ילדים, הייתי רק עם שתיים מהם, שתי הבנים הקטנים, ותפס אותנו בתל אביב. בשביעי, זה מצחיק, כי בשישי נפגשתי עם כל החברים שלי מהצבא. וכל החברים שנפגשתי איתם יום לפני, אף אחד לא ענה לטלפון. ואנשים היחידים שענו והגיבו לי, זה חברי ילדות שמתנדבי זקה. ולמחרת בבוקר הם כבר באו לאסוף אותי. כשאני נסעתי עם החבר שלי מזקה, אני לא חשבתי שאני אכנס לאן שאני אכנס. אני הייתי בטוח שזה ארגון, ומי אני בכלל? מגיע מלוס אנג'לס, ואני לא יודע כלום, ושום דבר. ויגידו לי, אוקיי, תנהג באוטו, הולך תביא רגע סנדוויץ', לך תעשה זה, ואני אהיה כזה בחוץ, והם יעשו את מה שהם צריכים לעשות. לא חשבתי שזה היה כזה קיוטיק ברמה של קדימה תתחילה מסגופות.
שמת עצמך באמת בסיטואציה שהיא לא פשוטה, וחשפת את עצמך לטראומה. איך יוצאים מזה? איך ממשיכים מהלאה?
הקטע של איך יוצאים מזה זה כבר אחרי, זה כבר אחרי השבוע הזה, כי בשבוע הזה אתה בתוך הדבר. אני לא חושב שאפילו היה בי רגש יותר מדי בשבוע הזה. כאילו שעכשיו שאני רואה סרטונים, אני אומר, וואו, היה הרבה רגש, אבל אני כאילו לא זוכר אותו. כשהגעתי ללוס אנג'לס חזרה, שם התחיל להיות מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד שאני שואל את עצמי, מה היה לי קשה? כאילו, ממה? כי סיוטים של גופות אין לי. זה לא זה. אני חושב שזה הגיע ממקום של איבדתי כל משמעות בכל מה שאני עושה בחיים שלי. והבעיה היא זה גם שבאמת זרקתי מהחיים שלי את כל מה שהיה סביבי. פתאום כבר לא הייתי מציג בגלריות. כל מיני ביזנס ונצ'ר שנכנסתי אליהם פשוט נטשתי אותם. וגם התגרשתי לאחרונה.
הייתה לאומנים ישראלים, ספציפית יהודים, התמודדות משתי חזיתות עיקריות, לך היה יותר מזה. האחד זה באמת, מה יוצרים מכאן הלאה, איזה אומנות אני יוצר מכאן הלאה. והדבר השני זה גם שבסופו של דבר, רוב הקהילות האומנים בעולם, מחוץ לארץ, קהילות שבדרך כלל נוטות יותר למקום הפרוגרסיבי, קהילות שבעצם יצאו נגד אומנים ישראלים, נגד אומנים יהודים, ואתה מוצא את עצמך בתוך כל הדבר הזה, יחד עם פוסט-טראומה, מה היה הדבר הראשון שהרגשת שמתחיל לתת לך איזושהי משמעות?
מה ליצור זה לא הבעיה. אני חושב שהשאלה שאני לפחות שאלתי את עצמי זה, למה? מאיזה סיבה עכשיו אתה יוצר? רק בשבילי, בשביל ליצור, בזה איבדתי משמעות. מה שפתח לי את הכל היה ליצור יחד עם אנשים שחוו משהו דומה למה שאני חוויתי, כי לא היה לי שום עניין בלשוחח עם שום בן אדם שלא היה שם. ואם כבר אני יוצר, אז הסיבה שרציתי ליצור זה בשביל לתת להם מקום קצת אחר מעבר לשיחות ודיבורים, ולקח לי איזה חודש קצת לצאת מהמיטה, אבל ברגע שיצאתי זה כבר היה כל יום בסטודיו עם סורדנובה, לוחמים וזה, כאילו.
באיזה שלב בעצם נוצר הקשר בינך לבין למשל סורדנובה?
ביום הראשון שהייתי בברי. וכבר ששחררתי צילומים מברי למדיה, פשוט קיבלתי הודעות בלי הפסקה, שאפילו עד היום חלקם לא הצלחתי לפתוח, אבל אחד מהם הייתה של מישהי מלוס אנג'לס שחיפתה את אבא שלה, ופשוט חלנו לפתוח שקיות בלי הפסקה בשביל לחפש את אבא שלה. אני חושב שזה כבר יצר איזשהו מערכת יחסים מאוד מאוד עמוקה. שם נוצר הקשר, שחזרתי ל-LA, הייתי אחד האנשים הראשונים שקיבלו טלפון, אמרה לי, אני בוא ניפגש, כי כן, אנחנו ב-LA, המלחמה נפתחה לפני שבועיים, ומה זה, הכל פה ממשיך כרגיל, ואנחנו לא רוצים להמשיך כרגיל, בשום פנים ואופן לא רוצים להמשיך, אנחנו רוצים להיות שם. וככה הגיעו עוד שורדים ועוד שורדים ועוד שורדים, וזה נהיה סוג של הב. בשלב מאוד מוקדם של המלחמה, הסטודיו שלי נהיה סוג של ריאב לשורדים, וכולם, כולם הגיעו לפה. כל מי שיצא מהארץ, איך שהוא הגיע ל-LA, הגיעו אליי לסטודיו, זה היה אחד המקומות הראשונים שאליו מגיעים, כי פה מרגישים סבבה לפקוט כל היום, ולא מתביישים להתמסכן ולתת אגרופים לקירות וכל מה שיש, כי כולנו ככה, ואף אחד לא נכנס, אז אתה נמצא באיזשהו מקום שכולנו באותו סרט.
ובאיזשהו שלב אתם מתחילים ליצור אומנות ביחד. מה הרגע הראשון שאתה זוכר שבו זה התחיל?
קודם כל בפגישה, כאילו שנפגשנו, לא יצרנו ביחד, רק דיברנו. אני חושב אחרי זה 3-4 מפגשים כאלה, שמים מאוד מהירים, כי כמעט כל הם התראינו, רק אז יצרנו. כשיצרנו, ציירנו ציור גדול על קנבס ענק, אני בדרך כלל מצייר על פיסים מאוד מאוד גדולים. זה היה ערב גם מרגש וגם, עוד, וגם קשה. פתחתי את הקנבס והתחלתי לקשקש וקראתי לאחת החברות, וזה פשוט קרה בצורה מאוד מאוד טבעית, לא...
בלי מחשבה.
לא, בכלל לא. אין מחשבה.
כל הסיטואציה הזו שאתה נמצא בלוס אנג'לס, טיפלת בעצמך באיזושהי צורה אחרת? היה איזשהו ניסיון לטיפול בטראומה הזאת? התייחסת לזה בכלל כטראומה ספציפית ממה שקרה?
כן, חזרו לי פלשבקים מאוד מאוד קשוחים, של 20 דקות, 25 דקות, 30 דקות, אפילו יותר. ניסיתי לחזור לטוק תרפי, שלא עבד לי. ככל שיצרתי יותר, אז זה פחות היה לי. הייתי מתעסק הרבה בלנסות לסדר את החיים, לנסות, וכל פעם שהייתי מנסה לסדר את החיים שהוא לא קשור ליצירה, שם זה מה שהיה מביא לי הרבה טריגרים. התחלתי לעשות פרויקטים מאוד מאוד גדולים, יחד עם עוד הרבה הרבה אנשים, כדי שאני אהיה ביצירה, אפילו במחשבה עליו דווקא פיזי, בשביל לא... הייתי מאוד מפחד מהפלשבקים, כי זה היה קצת מביא אותי למקומות לא נעימים לסביבה או למשפחה. לאט לאט זה ירד, יצרתי יותר ויותר ויותר. ככל שיצרתי יותר, גם איבדתי יותר בחיים. כי כשאתה יוצר, אתה מאוד מנותק, אתה מאוד נוכח ביצירה, ואתה לא כאילו סביב החברים או משפחה, אתה פשוט מנותק מאוד. זה גרם לי ניתוק סושיאלי ברמה מאוד מאוד קיצונית. באיזשהו שלב עשיתי איוואסקה, עשיתי טקס, שזה מאוד 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 עזר לי. זהו, ומשם קצת התחיל להיות יותר טוב, אבל איוואסקה זה לא היה איזשהו ניתוח או משהו, זה היה איזשהו שלב מאוד מעניין בדרך שהוא מאוד מאוד עזר לי. ואז לאט לאט גם ירדו שעות היצירה והרגשתי יותר טוב, אז העשייה האינטנסיבית הזאת והאובססיה ליצירה בעצם הביאה משהו שמאוד מאוד עזר לי.
ומתי התחלת להבין שיש פה משהו?
בשנייה הראשונה שציירתי עם השורדת נובה הראשונה על אותו קנבס, הבנתי שיש פה איזשהו קטרזיס, ואני מרגיש, מה שהרגשתי בגוף הוא היה הרגשה אלוהית כזאת, כאילו זה היה, הרגשתי כאילו שאני הולך באוויר ופשוט לא רציתי להפסיק. כאילו זה הגיע מצב, נגיד הם צרים 6, 7, 10, 15 איש נגיד ביחד, הייתי נשאר אחרון והייתי סוחט את הדקות, כאילו לא יכלתי להפסיק.
וזה מתי זה מתחיל בעצם להתרגם לפרויקט 8?
מאוד מהר. עשיתי איזשהו פרויקט עם 1200 volunteers, שזה היה בעצם איזשהו סרטון וידאו שהוא מדמה טבח בפארק, במסיבה כביכול, והייתי צריך תמיכה כספית, בכל הזמן גם שלפני הבנתי שגם כסף לא מגיע, כי אני לא מוכר שום דבר, לא מציג בשום מקום, אני נהייתי ghost artist כזה שהוא פתאום, אני כבר לא עובד עם אותם קליינטים, אני בכלל לא באותו מרקט, הגלריות שמייצגות אותי כבר הורידו את כל הדברים שלי מהקירות, ולא יכלתי כבר לשלם על כל הפרויקטים האלה לבד, והבנתי שאני צריך איזושהי תמיכה כספית, אם אני רוצה להמשיך לארח אנשים אצלי בסטודיו. ואז הבנתי שאוקיי, אז בוא נעשה את זה מסודר. אז ככה גם התחיל פרויקט 8.
ומה קורה אז?
לא הפסיקו לפנות אליי, גם אנשים שרצו להתנדב. זה פשוט התפוצץ, עשינו קמפיין ענק פה בכל העיר של מיורלס, והיה יותר מ-80 מתנדבים אמנים שבאו לתמוך בקמפיין הזה. היינו פה הרבה יהודים, והיהודים פה רוצים לקחת איזשהו חלק, אבל... הם לא היו בצבא, הם גם לא מדברים עברית, הם לא מכירים אף אחד בישראל, אבל הם הרגישו מאוד נפגעים, את יודעת, גם מכל הקטע של הפוסטרים שתלשו, וכל העניין של ההפגנות וזה, אז הם הרגישו שזה המקום שהם יכולים באמת לתת משהו מעצמם, אז היה לי קצת עבודות הסברתיות כאלה, שנה ראשונה כזה של מלחמה, ואז מאוד מהר זה השתנה, כי האפקט היותר גדול של מה שעשינו, לא היה העניין הסברתי, זה היה העניין הרפואי, המנטלי בדבר, אז אמרו לי, או וואו, אתה עושה ארט-תרפי. מה זה ארט-תרפי? אני עד היום אגב לא יודע מה הם עושים בארט-תרפי. עד היום אני פשוט יוצר עם אנשים, והתוצאה היא, פתאום אתה רואה שאנשים ממש משנים את הצבע בפנים, ואז אתה נזכר שבעצם מה שהציל אותך זה עשייה, אז כל עוד אנחנו באמת נשארים בעשייה, אני לא חושב שיש משהו יותר חזק מזה.
אתה מתאר כאן איזשהו שינוי די דרמטי ממה שסיפרת לי בהתחלה, שהיית נמצא עם אנשים ולומד אותם כדי לצייר אותם, זאת אומרת, הם היו סוג של אובייקטים, ופתאום אתה מדבר כאן על איזשהו שיפט מאוד מאוד גדול, האנשים שהם חלק מהיצירה שלכם כבר לא אובייקטים, הם ממש שותפים ליצירה. איך זה, איזה מין תחושה זה נותן לך כאמן לעשות בעצם את השינוי הזה, ליצור עם אנשים ולא להתייחס אליהם כמשהו שאתה רוצה להפוך לאיזשהו אובייקט במשהו אומנותי שאתה מייצר?
מעניין, אני, כשהייתי יוצר על אנשים, הייתי יוצר על, לאו דווקא על הסיפור שלהם, זה הייתי יוצר על איך אני חווה את הסיפור שלהם. אני חושב שזה היה הרבה about me, כי הייתי נמשך לסיפורים שהם מאוד דומים למי שהייתי רוצה להיות, או למה שאני רוצה להיות, או למה שאני לא, ופה זה באמת כבר לא about me, זה כבר לא על הסיפור שלי. אני חושב שפשוט זה אולי גרם לי קצת לצאת מעצמי קצת.
דיברת גם מקודם על זה שלא ידעת שכל כך הרבה אנשים אוהבים אמנות. אני מניחה שעדיין יש הרבה מאוד שעוברים טראומה, חלק טראומות שהן מאוד מאוד מורכבות, שבאמת מחפשים את הדרך להמשיך הלאה. אנשים שלאו דווקא לא מצליחים להבין איך יכול להיות שהיד שלהם תפגוש מכחול או פחם או כל דבר אחר, וזה מה שיוביל אותם למקום הזה. איך מגשרים על הפער הזה? מה אתה מציע לאנשים שבאמת נמצאים במקום הזה, שהם חווים את הטראומה, הם רוצים לצאת מזה, הם רוצים להיות במקום טוב יותר, אבל אומרים, אין מצב, זה לא בשבילי.
היה לי את זה לפני שעה. אריאל הוא צלם, הפרויקט שהוא עובד עליו כבר חודש וחצי, זה בעיקר צילום, והוא עבר איזשהו, היה לו איזשהו שבוע מאוד מאוד קשוח, והחלטתי להגיד לו, שומע, אתה לא יוצר עכשיו, אתה עושה מה שאני אומר לך פשוט, ונתחיל בזה שאתה מביא את השואב בבק, ואז התחיל בניקיון של הרצפה, ואז בניקיון של השולחן, והוא בכלל כאילו, הוא בכלל בפלשבקים, הוא בכלל באנגזייטי, לא ישן בלילה, ואז אמרתי לו, אוקיי, תביא את הטוש, בואו צייר משהו. ואז נתתי לו צייר, ואז הבאתי לו פיסו פריים שלי, שזה יצירה שלי, ושמתי אותו מול זה, והתחלנו לעבוד קצת עם קונקריט וזה, ואז נתתי לו פשוט לעבוד, אמרתי לו, תעשה את זה ואת זה ואת זה. בתור פקודה, בהוראה, לא עכשיו, מה אתה חושב, לא שאלתי אותו בכלל, מה הוא חושב, לא חושב. והוא כבר יומיים לא מצליח לעשות את זה, ועכשיו בפני שעה, באמת, אני לא צוחק, לפני שעה, הוא אומר לי, תשמע, בחיים לא חשבתי שאני יכול לעשות דבר כזה. כל אחד יכול לעשות. אתה פשוט צריך את הגיידנס הנכון, שפשוט יהיה איתך, ויתן לך את המקום, גם הרגשי, שאין דבר כזה לטעות. וגם אם טעית, אז בוא נתקן את זה רגע.
אז יש לנו כאן רגע הזדמנות לדבר עם מישהו שנמצא ממש בסטודיו ולוקח חלק בפרויקט 8, אריאל, לוחם שהגיע ללוס אנג'לס, אז קודם כל שלום אריאל ותודה שאתה מצטרף אלינו.
שלום, שלום.
אני יכולה לשאול אותך מה הביא אותך לסטודיו של תומר?
זה התחיל שאני ותומר הכרנו במקסיקו, באיזה ריטריט שהייתי בו, והוא דיבר על הפרויקט שם, דיבר סתם, שיתף אותי ועוד כמה חבר'ה שהיינו שם, והיה לי תחושה, אולי אני צריך להגיע לשם, משהו כזה. דיברנו, שמרנו על קשר, דיברנו, הוא הסביר לי יותר על הפרויקט לעומק עם הזמן, והבנתי שזה משהו שהוא מאוד יכול לעזור לי, ולא כל אחד שאת יודעת בא ורוצה, כאילו אפשר להירשם וזה, אבל תומר בוחר פה אנשים בפינצטה, והוא מזהה בעצם אם זה יכול לעזור להם, אם זה יכול להביא תועלת, זה פרויקט מאוד מושקע, זה דואגים פה להכל וכל היום בסטודיו וליצור ועבודה עם תרפיסטים ועם מנטורים, וזה, כן, בסוף הביא אותי לפה לרצות לחזור למסלול חיים שלי, למצוא איזו תשוקה מסוימת, לחזור לקום בבוקר עם סיבה, לא עם סיבה למה, לא עם סיבה למה כן.
איך נראה יום כזה בפרויקט? איך נראה יום כזה ברזידנסי?
אז היום מתחיל ב-9 בבוקר בסטודיו, קפה של בוקר, ומתחילים לעבוד בעצם. כל אחד יש לו בעצם את הנישה שלו, אני צלם סטילס ווידאו, עובדים, לוקחים פרויקט, זה מתחיל ממחשבה, ולאט לאט זה יותר, אם יוצר צורה יותר, ואיך עושים, ומה עושים, וצריך להביא את זה, צריך לדאוג לזה, צריך את זה, 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 זה. בסוף זה מין כאילו, אתה צריך להיות אחראי לזה. אז אני מצאתי את עצמי, וואלה, הולך ודואג לדברים לפרויקט הזה, כאילו, ממש דואג לו, כאילו זה איזה ילד קטן. זה, הייתי צריך למצוא איזה פריט לבוש. הסתובבתי 3 ימים בלוס אנג'לס בחנויות, כאילו, אין, עזבי מהפריט, גם אז זה היה משימה בלתי אפשרית. בסוף מצאתי, וכאילו זה, הרגשתי את התחושת סיפוק הזאת של, עשיתי משהו בעצמי, לטובת משהו, כאילו, ליצור ויז'ן. יש את תומר שהוא בסטודיו, שהוא עובד על עבודות שלו, והוא נמצא גם איתנו, אז מתייעצים איתו ומדברים איתו, ויש פה גם את אפרת, שהיא המנהלת של הפרויקט, ויש עוד כל מיני אנשים שהם תומכים פה בפרויקט, שמדברים איתם, יש איתם כל מיני שיחות, יש פסיכולוגית שמדברים איתה, יש פסיכיאטר, יש ימים פשוט שהולכים להתנדב בקהילה מסוימת, יש ימים שהולכים למוזיאון, כל מיני. יש מסגרת, זו מסגרת כאילו מאוד בריאה וטובה.
והייתה לך כאן התמודדות לא פשוטה, אמרת שאתה צלם סטילס ווידאו, ונאלצת רגע להתמודד עם לא יש מי יש, אלא יש מאין, עם קנבס ריק. איך ההרגשה להצליח להתמודד, לצלוח את הדבר הזה, ולהצליח להביא את עצמך בצורה אחרת?
האמת שזו תחושה שאני שכחתי על גבול, כבר לא הכרתי, של לחשוב על משהו ולהוריד אותו לביצוע. באזור השנתיים ומשהו, לא הייתי מסוגל לעשות כלום. הייתי מאוד בבית, לא יוצא מהבית, בקושי יוצא, מאבד עצמי מיום ליום, ופתאום האתגר הזה של להצליח משהו, זה מילא אותי, זה נתן לי אנרגיה להמשיך לעוד פרויקט. כאילו, אני חשבתי שאני אעשה פרויקט אחד פה. אני סיימתי את הפרויקט הראשון שלי, אני עכשיו ממשיך לעוד פרויקט, ואני התחלתי להתעסק פה גם בפיזית, משהו שהוא לא צילום, שהוא ציור יותר, שהוא להעתיק ממקרן ולעשות איזה פיסול כזה, ואני ממש מוצא בזה תרפיה עמוקה. אני לא זוכר את זה קורה בשנתיים האחרונות.
זה משהו שאתה חושב שתיקח איתך הלאה? אתה חושב שהיצירה הזאת תמשיך מחוץ לסטודיו של תומר?
אני בוודאות ימשיך ליצור, כי אני מוצא בזה המון סיפוק, וזה מין תשוקה, ואני מגלה על עצמי גם דברים שונים וחדשים פה, אני פתאום נחשף לכיוונים חדשים, נחשף לתחומי עניין חדשים.
עבור אנשים אחרים שחווים פוסט-טראומה, יש משהו שאתה יכול להגיד להם, משהו שאתה חושב שחשוב שאנשים יבינו לגבי התפקיד של אומנות, של יצירה, בתוך מה שאתה ואחרים חווים?
לעשות, להעז, לנסות, לא להפסיק לנסות, לא להפסיק לנסות, לא להיכנע לדבר הזה, לא להיכנע לדיכאון, למרח במיטה שעות לא שעות, לא להיכנע להתקפים, לא לכלום, לנסות תמיד לעזור לעצמך, לדחוף את עצמך עוד קצת ועוד קצת, לעזר באנשים, לעזר בבעלי מקצוע. אנשים רוצים לעזור. אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי, אני לא רציתי לקבל עזרה, כי האמנתי שאף אחד לא רוצה לעזור לי. הייתי מאוד, הסדריה שלי מאוד, מאוד בשר, ושהבנתי שיש אנשים שרוצים לעזור לי, כמו תומר, כמו אפרת, זה לא משהו רגיל מה שקורה פה. כאילו, אני הייתי בארץ, אני ניסיתי דברים, הלכתי לפה, לשם, וזה, זה אחרת. זה כאילו, זה עובד, אין לי איך להגיד את זה בצורה אחרת.
אריאל, תודה רבה ששיתפת אותנו.
בכיף.
איך בעצם נראית התוכנית של הרזידנסי?
היא בין חודש ל3 חודשים, תלוי בפרוספקט עצמו. מדברים בעצם על כל מיני רעיונות מלפני, מתכננים איזשהו מולד, בונים איזשהו רעיון. יש גם הרבה פילטרשן, יש הרבה שיחות גם עם התרפיסטים, והתרפיסט והפסיכיאטר, והמנהלת פרוגרם, בשביל להבין איך בונים לבן אדם, ואז עושים לו איזשהו קסטומיזיישן של כל התוכנית הזאת, לפי מה שאנחנו חושבים שהוא צריך. תהליך גם הסינון הוא מאוד מאוד כבד, כי אנחנו aiming ל-100% success, כאילו אין פה, אין לנסות, אנחנו לא מנסים שום דבר. זאת אומרת, אם נכנסת לפה, אתה יוצא, אתה תצא משהו אחר. ובשביל שזה יקרה, יש הרבה דיקות ודיבורים ושיחות לפני. זה בגדול project base, mentorship base, זאת אומרת, יש אנשים שהם גם עברו את הפרוגרם, והם נשארו פה, והם מנטורים ומדריכים, וכל המטרה היא פשוט להיכנס לריתם של עשייה, בלי הפסקה. אנחנו לא שופטים לפי תוצאה, אנחנו שופטים לפי תהליך, כי אם זה יצא יפה ליפה, במעיין אף כאילו זה. ויש לנו גם תערוכה בכלל בניו יורק, כשהיא רצה, אז אנחנו גם שולחים את העבודות לניו יורק, וזה גם חלק מהתהליך ריפוי שלהם, כי פתאום הם רואים את העבודות שלהם, מוצגים בתערוכה מגניבה. הימים עובדים כל יום חוץ משבת וראשון, בדרך כלל בשבת וראשון הם מטיילים, במקומות מסוימים, אנחנו אומרים להם איפה לטייל, יש גם את המנטורים שיוצאים איתם לטייל, אנחנו לא עוזבים אותם יותר מדי לבד, וזה באמת תלוי גם בבן אדם, ככל שהבן אדם הוא צריך יותר להיות עם אנשים, אז אנחנו יותר איתו, יש אנשים שצריכים קצת אוויר, אנחנו נותנים יותר אוויר, זה מאוד customized לפי מה שאנחנו חושבים שהוא צריך. וזהו, ואז מגיע איזשהו שלב, שבו אנחנו אומרים, אחרי חודש, אנחנו אומרים, אוקיי, מעריכים לו או לא מעריכים לו, ובשלב, בדרך כלל בשבוע, שבועיים האחרונים, אנחנו עובדים על development לארץ, זאת אומרת, יאללה, מה קורה? אתה חוזר לארץ. מה הלאה בארץ? נרשם לבית ספר. אם הוא נרשם לבית ספר, אנחנו עוזרים לו בהרשמה, תיק עבודות, שזה בכלל עוד איזשהו תהליך, ואם הוא עכשיו הולך לחפש עבודה, אז עומדים על הביוגרפיה שלו, עובדים על הרזומה שלו, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים ללוות אותם, גם כשמגיעים לארץ, בשביל לתת להם איזושהי מעטפת, שעוזרת להם גם להתקבל לעבודה מסוימת, או גם להתקבל לבית ספר, מה שזה לא יהיה, אנחנו מלווים אותם לפני, וגם כשהם חוזרים לארץ.
ויש כוונה לפתח את זה מעבר לשני המרכזים שיש בלוס אנג'לס וניו יורק בשלב זה?
בטח, ברור. זה, יש כיוון שזה יהיה לא רק לאמנים ויזואלים, שזה גם למוזיקאים, וזה גם לאנשים שרוצים לטפל בחיות, או חקלאות, או real estate, או עסקים, או... זה יכול להיות בכל תחום שאנשים passionate אליו. זה הכל. זה מאוד פשוט. זה לא סיינס כזה מורכב.
זה תמיד, אני אומרת את זה רגע, אופה, זה תמיד קצת חוכמה בדיעבד, להבין שזה מרגיש לך פשוט, אבל זה משהו שעבלת עליו הרבה מאוד זמן. תומר, תודה רבה ששיתפת אותנו בפרויקט, תודה על ההצצה לתוך הסטודיו, ועל ההזדמנות גם לדבר עם אריאל, ובאמת שיהיה המון המון בהצלחה, אנחנו נשמח לראות איך הפרויקט הזה ממשיך להתפתח בהמשך.
תודה לך, דקל.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.